נפתח כרגיל בשני מכתבים של הרבי על חינוך, מכיוון שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת תקופת רישום לחינוך, אז כדאי מאוד לדעת מה דעתו של הרבי כשמדובר על ילדים שזוכים ללמוד במוסד שהרבי הוא הבעל הבית של המוסד, שנקרא מוסד חב"ד. יש כאן שני מכתבים של הרבי, שהרבי מתייחס מתוך מכתבים רבים, ויש על זה, יש אוסף, אחד מהכרכים של הליקוטי שיחות, ששם מופיע אוסף מעניין מאוד של מכתבים של הרבי על הנושא הזה. פה יש רק שני מכתבים מתוך הרבה. מכתב הראשון באיגרת קודש חלק ט"ו בעמוד נ"ו, כותב הרבי כך: כבר מילתי אמורה, כבר אמרתי לו שעליו להמשיך לימודו באחת הישיבות דחב"ד בארץ הקודש תיבנה ותיכונן, וזאת היא הצלחתו, לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות. פשוט הרבי אומר שהצינור להצלחה הגשמית זה שמחנכים את הילדים בישיבה של חב"ד. כאן מובן מתוך המשך הדברים שאותו ילד, אותו בחור, כתב לרבי שהוא מעדיף ללמוד בישיבה לא של חב"ד, כי נראה לו שבישיבה של חב"ד לא לומדים מספיק טוב כמו שלומדים בישיבות אחרות. כותב לרבי כך: ומה שכותב שמשער שבמקום פלוני נרגש חלישות בלימוד הנגלה, מקום פלוני הכוונה לישיבת חב"ד מסוימת, אז נראה לך ששם יש קצת חולשה בלימוד הנגלה, עונה לו הרבי: על כגון דה נאמר, על דבר כזה נאמר, מה שהרבי משתמש פה ביטוי, מה שכתוב בתורה שפרעה אמר למשה ואהרון כשהם באו לבקש שיפסיקו את הקושי של העבודה, מה כתוב שם? נרפים אתם נרפים. זאת אומרת, אתם בעצם לא רוצים בכלל לעבוד, ולכן יש לכם תירוצים כל הזמן. והרבי עושה דבר גם פה: ואילו הרוצים באמת ללמוד מצליחים וגם יצליחו. אין כזה דבר להגיד שם לא לומדים, אז זה לא טוב, תלוי בך. אם תרצה ללמוד, תלמד בכל מקום, אם לא תרצה ללמוד, יהיה לך תירוצים בכל מקום. אם אתה רוצה הצלחה ברוחניות וגשמיות, אז המקום שלך זה ישיבת חב"ד. המכתב השני זה מכתב דומה, המכתב השני בחלק י"ב באיגרות קודש דף רנ"ט, כותב הרבי כך: נהניתי מסברת הוותיק וחסיד שיכניס בנו שיחיה ללמוד במשך שנה באוהלי יוסף יצחק לובביץ'. יהודי כתב שהוא יכניס את הבן שלו לשנה אחת ללמוד במוסד של הרבי. אומר לו הרבי ככה: והתועלת בזה היא הרבה יותר ממה שהוא משער, והוא מובן אפילו בשכל האנושי. לא צריך להיות בשביל זה חסיד גדול להבין איזה תועלת גדולה יש כשלומדים במוסד כזה. למה? מסביר הרבי: ובפרט בהתבוננות שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, שהמוסד נקרא על שמו, ממשיך ברכה והצלחה בכל ענייני המוסד. אז אם לומדים במוסד שהוא השמו של הרבי הקודם, אז הוא נותן גם ברכות לכל אלה שמתחנכים במוסד שלו. והמתבונן בדברי ימי יועלי יוסף יצחק לובביץ' במלבורן, ספציפית הרבי מדבר כאן על מוסד שהיה באוסטרליה, אינו צריך לראיות נוספות בזה, אפילו בהתבוננות בעניינים וזמן קצר זה שהיה בגדר התחלה, וכל ההתחלות קשות. על אחת כמה וכמה מכאן ולהבא. זאת אומרת, גם במקום ההוא, באוסטרליה, אומרים, תראו בזמן קצר שהיה קשיים ואיזה ברכות היו בגלל שזה מוסד של הרבי, אז בוודאי שיש בזה הצלחה גדולה. ואשרי חלקו של כל אחד מהמשתתפים בזה, וכל אלו המתחנכים במוסד קדוש זה. זאת אומרת, מי שזוכה שהילדים שלו לומדים ומתחנכים במוסד הזה, אבל אני מבטיח פה הרבה ברכות, גם בגשמיות, גם ברוחניות. אז צריך רק לספר את הדבר הגדול להרבה יהודים אחרים שמחפשים אנשים הצלחה בגשמיות וברוחניות, אז יש כאן מפתח איך לקבל את הברכה. עכשיו, אחרי הפתיחה הזו, אנחנו נמשיך בכללי החינוך והדרכה. אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את פרק י"ג. פרק י"ג זה היה סיום התנאי הרביעי של כללי החינוך והדרכה, מתוך שבעת העמודים, שבעת התנאים שהרבי הקודם העמיד פה בנושא הזה. והיום אנחנו מגיעים לשלב ממש מעשי. אם עד עכשיו דיברנו על שלבים שהם מגדירים את המעמד של המחנך או בינו לבין עצמו, או איזה תקשורת הוא הצליח לבנות עם המחונך שלו. אם נסכם ככה במהירות, שהתנאי הראשון והשני היו תנאים שהגדירו את המחנך כשלעצמו. התנאי הראשון היה שהמחנך צריך שיהיה לו ביקורת עצמית, התנאי השני שהמחנך צריך להיות מוכשר. אלו שני תנאים בינו לבין עצמו. אחר כך הגענו לתנאי השלישי, זה היה תנאי ארוך, על התנאי השלישי לבד היה לנו 7 פרקים, שהתנאי השלישי אומר, לפני שאתה כבר שלם עם עצמך, אתה כבר יודע שאתה ראוי להיקרא בשם התואר הזה מחנך, כי יש לך ביקורת עצמית ואתה מוכשר, עכשיו אתה רוצה לגשת לשטח, אתה צריך להכיר את התלמיד שאתה הולך להגיד לו הוראות, אתה לא יכול לזרוק הוראות בלי להכיר על מי מדובר, זה כמו רופא שלא יכול לתת תרופה בלי שהוא עשה קודם בדיקה ראויה מה מצבו של המטופל. כדי להכיר את מצבו היה לנו 7 פרקים שבהם אדמו"ר הקודם קודם כל הסביר למה כל כך חשוב לדעת ולהכיר את המצב ואת המהות, והביא את כל מיני דברים ונקודות שלא נחזור על כולם. אחר כך התנאי הקודם, התנאי הרביעי שלמדנו את זה בשיעור הקודם, זה היה אחרי שכבר ברוך השם אתה מכיר את המחונך שלך, אתה מזהה אותו, יודע בדיוק להגדיר מי הוא ומה הוא. עכשיו, כדי שתפתח את הפה צריך שיהיה ביניכם תקשורת טובה. מה זה נקרא תקשורת טובה? יש תנאי תקשורת טובים. תנאי תקשורת טובים, אז האדמו"ר הקודם הגדיר את זה בפרק הקודם, שיש כאן 3 דברים שצריכים להיות מצד המחנך ושלושה דברים מצד המחונך. זאת אומרת, מה הדברים? נחזור עליהם במהירות. המחונך חייב להסתכל על המחנך שלו שהוא אדם מאוד עם רוב ערך, צריך מאוד להעריך אותו. דבר שני, צריך שיהיה לו אמון, צריך שיהיה לו משמעת, כמובן כמו שדיברנו, המחנך אחריותו לדאוג שהדברים האלה יהיו. מצד שני, המחנך מצידו צריך גם כן להסתכל היטב במהות שלו, לאהוב אותו, פשוט שיהיה לו יחסי אהבה וחיבה, ושזה יהיה באופן מאוד מתון לראות את ההתקדמות כל הזמן, ולא להתייחס למעשה בלי להסתכל על המרחב, מה היה אתמול, מה היה שבוע שעבר, מה היה לפני חודש, אולי יחסית למה שהיה זה דבר אדיר וגדול, ואל תסתכל על זה כדבר שלילי, להפך זה דבר מאוד חיובי. זה נקרא תנאי תקשורת טובים שביניהם שחייב להיות. עכשיו הגענו לתנאי החמישי, עכשיו הלכה למעשה הוא הולך לגשת לניתוח, וברוך השם יש תנאי תקשורת, יש מחנך, הוא מכיר אותו, עכשיו הפציינט שוכב על השולחן, עושים הולכים לנתח אותו, מה עושים, איך מנתחים אותו, מה בדיוק הביצוע. זה התנאי החמישי. הכותרת של התנאי זה התבוננות מתונה של המדריך והמחנך בבחירת אופני ודרכי החינוך והדרכה. צריך לדעת איך בדיוק לנתח, איך בדיוק לבצע את הפעולה, מה בדיוק צריך לעשות. הוא נותן על זה משל מאוד יפה, הוא אומר כך: המחנך והמדריך צריך להסתכל היטב במעלותיו וחסרונותיו של המחונך והמודרך. קודם כל זה כבר המשפט הראשון, משפט מאוד מאוד חשוב, לא צריך להסתכל רק על החסרונות שלו, חייבים לראות גם את המעלות שלו. לראות, נכון, הוא עשה עכשיו מעשה מאוד מאוד לא יודע מה, אז קודם כל נחליט אם זה מאוד מאוד, אולי זה לא מאוד מאוד, אולי יחסית לאתמול זה דווקא בסדר. אבל להגיד שהגענו למסקנה שזה לא בסדר, אני צריך לטפל בזה, תבדוק גם מה המעלות שלו, תחשוב אם אתה יכול לשבת בינך לבין עצמך ולמצוא אצלו מעלות. ואם אתה לא יכול למצוא אצלו מעלות, אז אתה צריך לעצור, לעשות את עצמך תמרור ולחשוב, אולי אני כרגע במראה שחורה ורואה הכל שחורות, ואז אני מסוכן שאני בכלל לפתח את הפה, אני אגיד רק דברים לא נכונים, כי אני עכשיו מעצבים, אני עכשיו... אם אני לא מזיר, אני מסוגל לראות את הצד השני, גם את המעלות שלו וגם את החסרונות שלו, יש כבר סיכוי שאני כאן אובייקטיבי, אני באמת רוצה לתקן, אבל אם אני לא מסוגל לראות מעלות, אז כבר אין מה להתקדם. אבל אם ברוך השם... אז יהיה פתור, נכון? נכון? חייב שיהיה גם זיכוי, ודאי, חייבים לראות את המעלות שלו. זה גם הסיבה למה דיין שראה בעצמו את המקרה לא יכול להיות דיין, רק אם הוא שמע את זה מפי עדים. כי אם הוא ראה בעצמו את המקרה, הרי הוא לעולם לא ימצא עליו לימוד זכות, אז אתה פסול בכלל מלדון, כי יש עליו לימוד זכות. זה שאתה לא רואה לימוד זכות זה הבעיה בכלל, לא בוא. תן למישהו אחר שלא ראה, הוא יראה וימצא לך לימוד זכות. דבר ראשון, אתה מתחיל לבצע טיפול, צריך להסתכל היטב במעלותיו וחסרונותיו של המחונך והמודרך. דבר נוסף הוא אומר, הוא להתבונן בהם במתינות גדולה. צריך פשוט מתינות, סבלנות, זה אחד המכשולות הכי גדולים כשאנחנו באים לחנך. קודם כל יורים את היריעה, אחר כך מתחילים לחשוב איפה טעינו ואיך מתקנים. הוא אומר, קודם כל תהיה מתון, אל תראה את היריעה כל כך מהר. תעשה את זה מאוד במתינות, להעריך ולשקול כל מעלה וכל חיסרון בפלס ובאוזניים. ממש בפלס, בפלס בגודל של דבר, שאתה מסתכל על זה במדידה אמיתית. זאת אומרת, אל תגיד, הוא מה שהוא עשה, ואתה מנתח את זה ועוד מוסיף לזה עוד איזה הוא כזה, אז מי יודע מה הוא עשה. זה לא נקרא לשקול בפלס, זה נקרא לשקול בעצבים. לשקול בפלס זה נקרא, תבדוק את זה באמת בצורה נכונה, מה באמת, האם המצב הזה כל כך חמור, כדי לדעת מה פלס, איך שיהיה יחסית למה, איפה זה מתחיל, מה העבר שלו, והכל תלוי כמובן שכל התנאים הקודמים זה כמו מבנה, אי אפשר לפתוח את כללי החינוך והדרכה בתנאי חמישי ולהגיד לא מעניין אותנו מה היה בתנאים הקודמים. זה הכל בנוי, אחרי שיש לנו את הכל, אז חייבים ורק אז אפשר להתקדם לתנאי הזה. שלא להמית ושלא להגדיל, אל תעשה את החיסרון קטן מדי, אל תעשה אותו גם גדול מדי. אותו דבר גם את המעלות שלו. אל תעשה את המעלות גדולות מדי, אבל תעשה את המעלות קטנות מדי. תבדוק את זה היטב, שיהיה לך דיאגנוזה מאוד מדויקת. וכדוגמת הסתכלות והתבוננות האומן, הבודק ובוחן איזה כלי לתקנו. זה לא יותר גרוע, הילד שלנו מאיזה מכשיר בבית שהתקלקל, אנחנו ננסה לפתוח אותו בזהירות, לראות אם אנחנו יכולים לבד לתקן, רואים כל כך הרבה חוטים וכל כך הרבה מגעים, אנחנו מרימים ידיים ואומרים אנחנו לא מסוגלים, לא יודעים, סוגרים, נותנים את זה למומחה שהוא יפתח את העסק והוא יפתור את הבעיה. למה? אז אם במכשיר פשוט אנחנו לא נעשה שום צעד בלי שנדע מה קורה, אז מה, הילד שלנו יותר גרוע? הנפש שלו יותר עדינה מהמכשיר הכי עדין שיכול להיות, כי מכשיר הכי עדין אפשר להחליף אותו באחר. אבל את הילד שלנו הוא הילד ואי אפשר להחליף אותו באף אחד אחר, אז לכן צריך שהזהירות תהיה הרבה יותר גדולה. ואם הלכנו למומחה, אז גם המומחה יש לו דרך איך הוא מתקן, יש כאן עכשיו איזה 10 שורות, פשוט איך יושב מומחה עם מכשיר לטפל בו, מה הוא עושה. האומן, כשהוא צריך לתקן כלי, הנה, לכל ראש הוא מפרק את הכלי לעיבריו בזהירות. קודם כל, למרות שאתה יודע שיש לך איזה חלק אחד מקולקל, אתה לא שולף אותו בכוח, אתה פותח אותו מאוד מאוד בזהירות. מה הסיבה? שלא לשבור גם את העבר המקולקל שבכלי. זה אומנם מקולקל, אבל למה לך לשבור אותו? אולי אפשר לתקן אותו, אולי אפשר להדביק אותו. אם אני אשבור אותו, אני אסחור אותו מדי חזק, אז זה יהיה בכלל עבוד. תוציא אותו מאוד מאוד, מאוד, מאוד בעדינות. ככה זה בכל כלי גשמי, ככה זה גם כן כשמדובר בנפש. יש הרי פתגם שאומר שאם אנחנו לוקחים מידה לא טובה ומנסים לשבור אותה, אז לא הצלחנו, אלא מה קורה? כששוברים אותה נהיים שניים. אז יש לנו עכשיו שני מידות לא טובות. אבל כשלא תיקנו אלא החרפנו את הבעיה. לא לשבור גם איבר מקולקל, לא שוברים. יש את הסיפור הידוע שאדמו"ר הזקן היה לו לתפילין מרה, וכשמישהו סיפר לרבי הצמח צדק, הוא אמר ככה, שאדמו"ר הזקן לקח את קופסת טבק שהייתה לו, והוא הרי לא השתמש עם טבק. הידוע שאדמו"ר הזקן היה לו פתגם שאמר שיש איבר אחד סוף סוף בגוף שלא מתהווה בעצמו לתאוות, וזה האף. אם לא דוחפים לו משהו להריח, אין לו משיכה מעצמו להריח, לא כמו האיברים האחרים. אז גם האיבר הזה דאגו לדחוף לו טבק כל הזמן, שלא יהיה לו חלילה רגע בלי את התאוות שלו. אדמו"ר הזקן לא השתמש עם טבק, אז מי שנתן לו מתנה קופסה מטבק, אז אדמו"ר הזקן לקח את המכסה, מי שסיפר את הסיפור אמר שבר את המכסה כדי שיהיה לו, זה היה מכסה שישימש לו כמראה לראות את התפילין של ראשים עם ישרים. אז כשהרבי שמע את הסיפור, אז הוא אמר, הרבי לא שבר. מקסימום יכול להיות שהיה איזה בורג שהיה צריך לפתוח, להפריד בין המכסה לבין הכלי, ואז הוא יכול להשתמש עם המכסה. שבר הוא לא שבר, הרבי לא שבר שום דבר. אין כזה דבר לשבור. אפילו לא חפץ גשמי לא שוברים, על אחת כמה וכמה לא שוברים נפש של בן אדם. כאן הוא מדבר אפילו איבר מקולקל לא לשבור. אז קודם כל פותחים את זה בזהירות. ואחר שפרק את הכלי לחלקיו, הרי הוא מתבונן בכל אחד מהם. אחרי שהוא פרק את הכלי, עושה התבוננות מה קיבלנו פה. ברע כמו בטוב. מסתכל על הדברים הלא טובים, מתבונן בהם עד כמה הם לא טובים. מסתכל בדברים הטובים, לראות עד כמה הם טובים. הוא מחלקם למערכות, טוב, בינוני ורע. חלק את כל החלקים לשלושה קבוצות. יש חלק טוב שהוא מעולה, לא צריך בכלל לטפל בו. יש חלק בינוני, אולי כדאי לשפר אותו. יש חלק רע, לראות איך מתקנים אותו. ואז, אחרי שהוא מחלק את כל החלקים לשלוש מערכות, לטוב, בינוני ורע, הנה עוד יוסיף להתבונן על כל אחד מהחלקים. אחרי שעשינו חלוקה ראשונה, חלוקה כללית ראשונה בין טוב, בינוני ורע, זה לא מספיק. צריך לראות האם החלוקה שעשינו היא חלוקה נכונה, או שאולי לא חילקנו את זה נכון, כמו שהוא מפרט, ממשיך. אם החלוקה הכללית לשלושה חלקים כוללים, טוב, בינוני ורע, היא חלוקה טובה, אולי הגזמנו, אולי חלק ששמנו אותו בקבוצה של החלקים הטובים, אולי זה בינוני, או שאולי להפך, אולי חלק שחשבנו שבינוני הוא דווקא מעולה, היה לו רק קצת אבק והוא כמו חדש. זה כבר התבוננות שנייה שצריכה להיות. הוא בוחר אופני התיקון. אחרי שהוא עושה את החלוקה הכללית הראשונה בין כל החלקים שיש פה בכלי, אחרי שהוא פירק אותו והוא שם כל חלק וחלק בקבוצה שלו, עכשיו הוא צריך להחליט שהוא הולך עכשיו לתקן. עכשיו איך מתקנים? איך לתקן זה שהוא שוב עבודה בפני עצמה. איך להסיר את המקולקל? יש דברים מקולקלים שחייבים להוריד אותם, צריך לדעת איך מורידים אותם. הוא במה למלות את מקומו. אם נסיר חלק מקולקל, צריך לדעת מה יהיה במקומו. בנמשל, הרבי הקודם במקום אחר כותב שאם למשל אנחנו רואים ילד שיש לו, נגיד, חברים לא טובים, והמצב הזה עם החברים הלא טובים זה נקרא בשפתנו המקולקל. עכשיו צריך להסיר את המקולקל. או שרואים שיש לו שעה מסוימת שהוא בבטלה, הוא לא עושה כלום, או שבשעה הזו הוא משחק בדברים לא רצויים, בשבילנו המצב הזה הוא מקולקל. לא חוכמה רק להסיר את המקולקל, לבוא להגיד לו זה לא וגמרנו. כי אז אם אנחנו רק נוריד את המקולקל, הילד ירגיש שאנחנו מחפשים אותו, ואנחנו רוצים לעשות לו רע, ואנחנו רוצים להציק לו, והוא לא יקבל. לכן מיד הוא אומר, הוא במה למלות את מקומו. אתה לקחת לו את החבר הזה כי הוא חבר לא טוב, תמצא לו תחליף, משהו אחר שהוא יהנה, איזה תחביב, איזה משחק, איזה ספר, איזה משהו, לא יודע מה, משהו חיובי אחר, שלא יישאר וקום. אתה לא יכול רק לדבר איתו שלילה. אתה חייב מיד לעשות משהו חיובי במקום, ואז הוא ירגיש שאתה באמת מחפש את טובתו. אותו דבר זה גם כן בחפץ גשמי. אני בא למקצוע, מחליט לזרוק חלק, לא טוב, מה יהיה במקום? אי אפשר להשאיר את זה באופן סתמי. כן, זה הכי טוב שרוצים להשיח דעתו מילד במשהו, אז אפשר, יש כאלה, לפעמים לוקחים לו את הרעש, שלא נתחיל לצרוח וצועק, ואנחנו לא יודעים, אנחנו נכנסים ללחץ וכל הסובבים בלחץ. במקום זה, לפני שניקח לו את החפץ, קודם כל לחשוב איך אנחנו מגרים אותו במשהו אחר, לפעמים אנחנו לא צריך אפילו לקחת לו. נתחיל מראש לגרות אותו במשהו אחר, והוא מיד ירוץ למשהו אחר. בינתיים אנחנו מעלים כבר את הדבר הלא טוב, הוא כבר עשו משהו אחר. אם אנחנו נעשה מחשבה מוקדמת, נחסוך את כל העניין, הוא אפילו לא ירגיש שלקח לו משהו. לא צריך להרגיש. לא צריך להרגיש, למה הוא צריך להרגיש?
הוא
מתאם לא צריך. הוא צריך להרגיש שיש לו ביטחון מלא באבא ואמא שלו. הוא לא צריך לחוס עליהם שהם לא טובים לו. הוא רוצה כל הזמן את טובתם. לא צריך, הוא צריך, אפשר בחוכמה, להשיח את דעתו. זה כמו שהרבי נותן היצע גם כן אנשים מבוגרים. נכנס לך מחשבה רעה, משהו מקולקל, אז מה הרבי אומר? תשיח את דעתך. איך תשיח את דעתך? אז תחיל לחשוב איזה כמה שורות תעניה בעל פה, ואז כל הבעיות ירדו. זאת אומרת, זה גם כמגשמיות, להשיח את דעתו של הילד מהדבר המסוים הזה. זה הדרך הכי טובה במקום להתמודד. בדיוק הוא אומר כאן, תבחר מראש. כאן כל זה מדובר בתוכנית מראש. המנתח, לפני שהוא מתחיל, לפני שהוא עושה את הזריקת הרדמה, הוא חייב לדעת מראש מה בדיוק הולך לקרות. לא פותחים את ה... רק במצבים קריטיים הוא פותחים את הבטן של הבן אדם לראות מה קורה, אין אפילו זמן לבדוק. אבל נורמלי צריך לבדוק, עושים צילומים, משערים בדיוק מה קורה, ואז כשיודעים בדיוק מה המצב, אז הוא יודע, הוא ניגש בדיוק למה שהוא עושה. לא עושים דברים סתם.
תוך כדי הניתוח, יש נושא
לראות מה קורה, כן? אז אפשר לראות זה בצורה יותר מדויקת ובצורה פחות רגש, כבר לא רואים את הדם, כבר רואים רק את ה... לא נכנסים ללחץ, רואים באמת את הבעיה ופותרים אותה בצורה נכונה. מכל דבר גשמי צריך ללמוד גם כמרוחניות, לא, לא עם אמוציות כאלה של לחץ לטפל בבעיה, כי אז אנחנו נקלקל יותר מנתקן. דבר נוסף הוא ממשיך, איך לתקן בבינוני, לעשותו טוב, זה מאוד חשוב. אנחנו כהורים לפעמים יש לנו נטייה יותר לראות את הדברים המקולקלים או הלא טובים ולצעוק או להעיר, אבל דברים בינוניים, אם נגיד כמה מילים טובות על דברים בינוניים ועידוד, הרי זה יהיה עוד יותר טוב. והרבי כותב בכמה מכתבים שלא עלינו, יש את המחלה הידועה שאפילו רוצים לחנות אותה בשמה, אז שם, מה זה, איך זה עובד? כך רבי כותב למישהו שמתעסק בריפוי המחלה הזו ובחקר המחלה, אז רבי, כל אחד אומר, צריך ללמוד משהו מהתחום של העיסוק שלו, רבי כותב לו ככה, איך לא עלינו המחלה הזו עובדת? יש תאים בגוף, לא עלינו לא טובים הרסניים, והם הולכים ולא עלינו מתפשטים וכו'. ורבי ככה, אם תא לא טוב, אם הוא קטן, יודעים הרופאים שתא קטן אחד לא טוב חס ושלום יכול לגרום הרס חלילה בכל הגוף. תסתכל בצד החיובי, תעשה תא אחד טוב בגוף, כמה, הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות, תן לו תא אחד טוב בחיים שלו, תן לו עידוד, תן לו מילה טובה, הרי מילה אחת טובה פתאום יתמלא בזה שמחה, תא אחד טוב, תראה שזה מיד משפיע כגלים על כל התאים הבאים. אם בצד השלילי זה משפיע, כי לפעמים מילה אחת לא טובה שבטעות אנחנו לפעמים נאמר, יכולים לקלקל אלף החלטות טובות שהוא החליט בינו לבין עצמו, אנחנו לא מודעים אליהם אפילו. הוא אומר, בין כך לא מעריכים אותי, בין כך צועקים עליי, לא שמים לב מה שאני עושה, ואז הלך לאבדון הרבה החלטות שלו. אותו דבר בסדר הפוך, נגיד לו איזה מילה אחת טובה, הוא יגיד, אפילו נגזים קצת במילים טובות לפעמים, זה ישפר הרבה יותר. לקחת את הבינוניים ולעשות אותו טוב. ואיך לחזק את הטוב? ילדים טובים, כמו שיודעים שהמורה או המורה בכיתה מתייחסים לילדים בעייתיים, קוראים להם, יש שעת מחנכת, קוראים לילדים הבעייתיים. לפעמים יש מצב שדווקא הילדים הטובים בכיתה מרגישים את עצמם שהם מוזרחים, כן? אף אחד לא מסתכל עליהם, הם אינם טובים, לא צריך. הרבי הקדוש ברוך הוא לא, גם ילד טוב, תקח אותו, תחזק אותו, תרומם אותו, אין דבר כזה, כמו במכשיר, אין מצב שחלק אחד תשאיר אותו, לא צריך לטפל בו, בכולם צריך לטפל. במקולקן נכון, נכון, לעודד זה ישפיע את כולם, זה מה שבדיוק שאמרתי. אם משפרים תא אחד טוב במערכת, אז כל המערכת, אם השיחת חולים בכיתה תהיה על דברים חסידיים, אז היא יחסוך מאיתנו אלף ואחת בעיות אחרות. אבל אם אנחנו לא נרומם את השיחת חולין החסידית, אז אנחנו כל הזמן נהיה עסוקים בהתמודדות עם כל מיני בעיות נמוכים. הרבה יותר חכם זה צריך בשביל הרבה יותר מתינות והרבה יותר סבלנות, וללמוד את כללי החינוך והדרכה ולראות את זה כמו הסרט הדיברות מול העיניים כל יום, אבל זה הרבה יותר מוצלח.